ביטחון עצמי. אהבת עצמו זה לא רק שקוע בעצמו, אלא מכיר את עצמו. נכון, ואז זה גם חיובי. ואז זה גם איזה ביטוי מסוים של חיוב. מצוין. מה עוד עולה פה סביב הדברים הללו? עוד פעם, לא שומע.
יש שאלה שבאחר, אתה כמוך.
נכון, זה דרגש חשוב מאוד. כמוך. אי אפשר לאהוב אף אחד אם אתה לא מכיר בערכך. ולפי זה אהבת עצמו, מה הכוונה, מה את מבינה? אנחנו מכירים את המושגים האלה, אנחנו רוצים קצת לפענח אותם. אנחנו רוצים לעבור אותם, להעביר אותם מהכרה אינסטינקטיבית רחבה למשהו שהוא קצת יותר בר אחיזה. ולכן מה זה אומר לאהוב את עצמו? שאמרת ממד אגואיסטי, נכון? ממד שלילי. איך מצויר לך אדם שאוהב את עצמו? מה יש בו? מה ההתנהלות שלו? מה זה? כל אחד דואג לצרכים שלו. כל אחד ואחד מכן הגיע לכאן השנה, גם בגלל שהיא דואגת לצרכים שלה. עם ישראל, ודאי, מרחב, כלל, חשוב. אבל בסוף השנה הזאת, השנים הללו, לא יודע, התקופה הזאת, ודאי תלווה ותשנה, תיצור מהפכות בכל אחד בחיים הפרטיים שלו. זה בעיה לדאוג לעצמו? זה מורכב? שנייה רגע, שמה?
אני אומרת שזה אין בעיה לדאוג לעצמך, אבל שזה לא על חשבון
אחרים. זה על חשבון אחרים, לא? כשאתה פוגע ועכשיו דואג לעצמך,
זה בעייתי.
אז מה זה הגדרת אהבת עצמו, השלילית הזאת שאת מתארת? זה לא רק אדם שדואג לעצמו, זה מעבר, נכון? מה המעבר שבזה? מה זה אדם שאוהב את עצמו? שקוע בעצמו? מאוהב בעצמו? נרקיסיסט? מה אמרו פה? היה איזה כיוון אחר? נוסף?
לא, שזה המניע העיקרי שלו. כאילו...
מה זה זה?
כאילו האינטרסים. שזה הדבר העיקרי
מניע אותו. זה אין עוד דברים מעבר. כאילו, יש דברים מעבר, אבל אנחנו עושים... מה שעובר דרך הקיים ומה שלא... שומע, עוד כיוונים, מחשבות? ואהבת עצמו איפה היא נכנסת? מה היא?
נראה לי כאילו להתחיל באהבת עצמו, אבל זה לא... זה אהבת עצמו שמתחילה באהבת עצמו, ואהבת עצמו שמתחילה באהבת עצמו.
אז מה זה אהבת עצמו? זה שלילי או חיובי? מה את מבינה? עכשיו אני אעזור לכם, בשביל להגדיר משהו, יש כלל בהגדרות. אסור להשתמש במושג עצמו. זאת אומרת, לא מאהבת עצמו, זה אהבה, זה עצמו, זה... אין אהבת עצמו. מה המילים שלכם בתוך ההגדרות הללו? תנסי. פרט. זה נשמע שלילי ביותר. מורכב מאוד. הכרת ערך עצמו. אהבת עצמו, את מה הוא אוהב? את הצד הטוב. אז למה קוראים לזה עצמו ולא אהבת הטוב שבו? מה הכוונה עצמו? זה בא ביחד. למה עצמו זה נשמע רע? עלול לפחות להיות אגואיסטי. ואז זה טוב או לא? יש בעצמו ממד עצמי ויש ממד חיצוני. ואולי זה מה שאנחנו מתלבטים פה קצת ביחס למושג הזה. המושג הזה אהבת עצמו, את צודקת שביחס לכל מידה אפשר לכאן או לכאן, אבל במושג הזה אהבת עצמו יש ממש 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 טלטלה מאוד מאוד רצינית ביחס להגדרה שלו. ואני רוצה לראות מקורות ביחד בקשת רחבה גדולה מאוד מאוד ביחס למושג הזה. יש פה כמה כיוונים, כמה כיוונים בראשון, באחרונים, ביחס למושג הזה אהבת עצמו. היום נראה את הצד המורכב, השלילי, של הסיטואציה. נראה דעות אחרות שלא מדברות על זה בצורה כל כך שלילית, אבל אנחנו צועדים לכיוון של שיטת הרב קוק זצ"ל באהבת עצמו, שזה שיטה מאוד ייחודית. אנחנו נראה פה הרבה מקורות שעוסקים במושג הזה, וככל שנראה יותר מקורות, ממש ניתן לזהות כיצד הרב לוקח את המידה הזאת ולומד אותה בצורה אחרת לגמרי, בצורה ייחודית מאוד 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 מאוד. לפי הרב וההסתכלות שלו על המידה הזאת, זה לא רק מידה לא שלילית או קצת חיובית, אלא זו מידה הכרחית. אנחנו נטפס לשם, לאט לאט עם השיעורים נגיע להבנות הללו שהרב עוסק בהם, אבל לפי הרב זה מידה שההגדרה שלה היא הגדרה הכרחית. ולמה היא הכרחית? מה עומד מאחורי ההכרח שבה? למה קריטי שיהיה באדם במידה הזאת? זה דבר שהוא דורש לימוד. אי אפשר להגיע לרב בלי הדעות שקדמו לו, גם בשנים, גם בדורות. גם הרב בונה על זה שכל המכלול הוא יצטרף ביחד כדי להגמיד את השיטה הזאת באהבת עצמו. אז אנחנו נלך לפי הסדר. יש פה שתי דעות, שלוש דעות. יש פה את המלבים, הרש"ר הירש, והרב נפתלי ריינס. הרב נפתלי ריינס היה מראשי המזרחי, תלמיד הגר"א. כולם ביחד מגדירים אהבת עצמו כביטוי למשהו שהוא מאוד 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 מורכב. המלבים ביחס לפסוק, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. יעקב אבינו נדרש לקנות את רחל מתוך האהבה שלו אותה, ולכן הוא עובד 7 שנים. 7 שנים זו תקופה מאוד מאוד ארוכה, זה לא תקופה קצרה, זה תקופה משמעותית בחייו של אדם, והתורה מלמדת אותנו שהם היו בעיניו כימים אחדים, כי הוא אוהב אותה. והמלבי מסביר כך, ויעבוד יעקב, יעקב לא הבין עורמת לבן, ועבד ברחל דווקא 7 שנים מלאים, ותחת שלבן אמר שאין צריך לעבוד אותו בעבור זה, היה אצל יעקב בהפך, שמרוב אהבתו אותה היה בעיניו כימים אחדים. שחשב בדעתו שעבודת 7 שנים הם רק ימים אחדים לפי ערך יקרת רחל, ששווה הרבה יותר מזה. אז קודם כל נקודה אחת, זה לא שוואי בעמניו בימים אחדים, זה שזה נראה כמו 3 דקות, כמו כמה ימים ולא כמו 7 שנים. הוא עבד 7 שנים. זה היה יום אחרי יום, זה השקעה גדולה, והרבה מהחיים שלו יעקב אבינו השאיר שם במקום העובד הזה, אבל אחרי כל זה, זה היה שווה לו. רחל אמנו היא כל כך יקרה בפני יעקב, הוא מוכן לשלם את המחיר. לפעמים שאדם קונה בהמון המון המון כסף משהו שמבחינתו זה מציאה, משהו מבחינתו זה טוב, אז זה שווה לו. מה זה ימים אחדים באהבתו אותה? זאת אומרת, הוא שילם 7 שנים, והוא שם לב לכל דקה ודקה. אבל עדיין השנים הללו היו בסדר גמור למול מה שהוא קיבל. ואז מסביר המלבים הסבר נוסף. תראו, גם יאמר שאהבתו את רחל לא היה אהבת החשק. יש רמות במושג אהבה. יש אהבת חשק. חשק זה כמו היום, בא לי, מתחשק לי. חשק זה מקום מאוד מאוד נמוך בנפש של האדם. ויש אהבת הרוח, אהבת אלוקים, אהבת הקומות העליונות יותר. יש גבוה ויש נמוך, דיברנו על זה על השתי נפשות הללו. וגם אהבה יכולה לבטאות ביטויים של מקומות נמוכים, ויכולה להביא לעולם מקומות גבוהים. והמלבי מלמד שכשיעקב אבינו פוגש את רחל, הוא אוהב אותה לא מתוך אהבת החשק. לא מהמקום הבלי הזה, המתלהב. הנמוך, זה זהירות שכל אדם שבונה בית צריך להיזהר בו. אדם צריך להיזהר לא להתחתן מאוהב. למה לא? זה מרגש, זה משמח, זה נעים, עד הקצוות של האוזניים, יש הבדל גדול מאוד מאוד בין מאוהב לבין אוהב. כשהאדם המאוהב הוא לא רואה חסרונות, הוא לא רואה פערים, הוא לא רואה שום דבר שעלול לאתגר אותו בהמשך הדרך. בא לו, זה מתאים לו, זה נפלא עבורו. אהבה היא ביטוי יותר עמוק, אהבה היא מציאות מדויקת. אהבה שאדם יודע לאהוב, הוא לא אוהב רק בגלל שמשהו בא לו, שמתעורר בו, אלא זה לא נובע רק דרך הלב ודרך הרגש, זה בנוי גם מתוך התאמה שכלית. כשיעקב אבינו פוגש את רחל בבאר, אז יעקב אבינו בוכה. ככה חז"ל אומרים, הוא מנשק, הוא מחבק והוא בוכה. שלושת הפעולות האלה הן פעולות מאוד מוגזמות למי שפוגש מישהי בפעם הראשונה. זה לא פעולות התחלתיות, זה פעולות ששייכות לביטוי של קשר גדול, קשר משמעותי. החז"ל אומרים שיעקב אבינו בוכה בגלל שהוא רואה שרחל אמנו לא תיקבר איתו, ולכן זה מטלטל אותו מאוד. יעקב אבינו פוגש את רחל, הוא רואה את הפיתוח של החלום של אבא אברהם, סבא אברהם, אבא יצחק. כשהוא רואה את רחל, הוא רואה איך עם ישראל הולך לצאת לפועל, איך עם ישראל הולך להתממש. ולכן הקשר הזה הוא קשר הרבה יותר בשל מאשר כל קשר אחר טבעי שקיים בחיים. הוא מחבק, הוא מנשק, הוא בוכה, הוא רואה מההתחלה, מראשית עד אחרית מה הולך להיות פה. ויעקב אבינו פגש את אשת נעוריו, פגש את אשת בריתו. בפסוקים זה ניכר כאילו יש פה איזו התאהבות, כאילו זה קורה ברגע. והמלבין, כמו חז"ל, מלמדים אותנו שזה לא נבע מתוך איזו התאהבות של חשק, התאהבות חד פעמית. יעקב אבינו רואה את החלום של סבא אברהם מתגשם. הוא רואה את 12 השבטים, הוא רואה את היציאה של עם ישראל לפועל, הוא רואה את מי שדרכו יכול להגשים הכל. אומר המלבין ואומר שאהבתו את רחל לא הייתה אהבת חשק, זה לא היה אהבה נמוכה. שהחושק יום לשנה ייחשב לו. אדם שבא אל משימה ארוכה מתוך אהבת חשק, אהבה נמוכה, הימים עוברים לו לאט. אלא אהב אותה מצד כישרון מעשיה, לא מצד החשק, עד שהשנים היו בעיניו כימים. למה הוא כל כך העריך אותה? הוא ראה את הערך העצמי שיש ברחל. הוא לא אהב את מה שמתעורר בו, אומר אלמלבים במפגש עם רחל, הוא אהב אותה. הדגש של התורה, אהב אותה, אומר אלמלבים, זה בא להפוק, זה בא לשנות, מאשר מה? מאשר אהב את עצמו. על זה אמר באהבתו אותה, אהבת החשק הוא אהבת עצמו, לא אהבת הדבר. אבל אהבת הטוב אוהב את הדבר הטוב, לא את עצמו. על זה אמר באהבתו אותה שלא הייתה אהבה חוזרת, על כן היו בעיניו כימים אחדים. יש פה עיקרון מאוד מאוד חשוב, דרכו מוסברת המידה הזאת אהבת עצמו. המלבים אומר שכשיעקב אבינו עבד את רחל, זה היה לו כל כך מהר בגלל שהוא אהב אותה. מה הכוונה אותה? לרגע אחד, יש פה אהבה כל כך כל כך גדולה, כל כך עליונה. אדם אוהב, יעקב אבינו אוהב את רחל, הוא מניח את עצמו רגע בצד, הוא לא עוסק במה שמתעורר בו, במה שמניע אותו, בחשק הנמוך, הנעים, שנוצר מתוך מפגש בין איש לאישה, במציאות הטבעית והבריאה, הוא לא עוסק במה שמתעורר בו. הוא לא רוצה אותה על מנת שדברים יקרו אצלו, כמו שקורה הרבה פעמים בצורה ילדותית בבניית קשרים. אדם לא הולך להתחתן איתה כדי שהוא יתקדם. הוא לא חלילה חלילה משתמש בקשר הזה כדי ליצור עבורו איזושהי התקדמות, איזושהי תנועה, איזשהו מעלה. הוא אוהב אותה. הוא רואה את הכישרונות שלה. הוא רואה את הברכה שלה, הוא מזהה בעיניים שלו את כל מה שמסוגל להיבנות דרכו ודרכה, ולכן הוא אוהב. יש פה אהבה אגואיסטית שעוברת דרך האדם עצמו, ויש פה אהבה כנה, אמיתית, שעוסקת ברע, שעוסקת באדם האחר. זה אהבה. אהבה אמיתית היא כזאת שיוצאת מהאינטרסנטיות של מה אתה מרוויח, ועוסקת במישהו אחר בעולם. והמלבים אומר שזה בדיוק מה שמתאר הפסוק הזה. למה הימים עוברים כל כך מהר? למה 7 שנים לא נספרים אצל יעקב אבינו? כי הוא צמא כל כך לחיים בצל הדמות המופלאה הזאת שנקראת רחל. הוא מכיר את הגודל, הוא פגש את הגודל העליון הזה שנמצא באימא הזאת, והוא מוכן לשים את עצמו 7 שנים בצד, בלי לספור את זה בכלל למען הגודל הזה שפגש. לא בגלל שהגודל הזה משרת אותו. אהבת עצמו למלבין זו מציאות כזאת שהיא קשורה לאיזה נהנתנות אישית, לאיזה אגוצנטריות מסוימת, שהיא תמיד קיימת דרך אגב בחיים של אדם. כל דבר גדול בחיים שלנו הוא מתחיל ממקום מורכב, הוא מתחיל ממקום קטן. אדם הולך לדברים גדולים, הרבה פעמים השלבים הראשונים שאיתם הוא מגיע אל הדבר הגדול, הוא מגיע למקום נמוך. אדם רוצה להיות בצבא, רוצה להיות משמעותי בצבא. והוא שם את עצמו בצד למען עם ישראל, ככה הוא חושב. והוא מגיע לצבא והוא נבחן האם זה באמת מה שמניע אותו לצבא. למה? בגלל שבצבא קשוח, קשה, דורשים לך כל מיני דברים שלא כיף לתת. ובתוך הקושי הזה אתה נשאל, למה אתה פה? אם אדם עשה את זה כדי לחזור עם הסיכה הביתה, אז מהר מאוד זה מתפנצ'ר לו, לא שווה לו. לא שווה לו להיות סגור באיזה מקום מרוחק, בשום מקום בארץ, לטובת הדבר הזה. והוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות משמעותיות. ואז יש שתי אפשרויות, או שהקומות ההתחלתיות, הפרטיות, יפלו. התפיסות שלו לחזור ככה, גאוות השכונה לתפילת שבת, ולקבל מחיאות כפיים מהעולם, זה כבר לא מזין אותו, זה לא עושה לו טוב, הוא לא מסוגל לכך. ואז הוא צריך לבחור האם הוא בונה קומה נוספת. אדם בא ללמוד תורה הרבה פעמים, אין לי מספיק ניסיון בלימוד בנות, נדבר קצת מהעולם הגברי יותר, הרבה פעמים אדם מגיע לישיבה ללמוד תורה מהסיבות הממש לא נכונות. אדם יושב ברעיון, ולא למה אתה רוצה ללמוד תורה? אז הוא אומר, אני רוצה מה? אני רוצה שיהיו לי מידות טובות, אני רוצה שיהיה לי דרך ארץ, אני רוצה שאני יהיה לי משפחה טובה, יהיה לי זוגיות טובה, יהיה לי בית. כל הדברים האלה הם דברים נפלאים. הם גם באמת קורים במפגש עם תורה, אבל מה שמשותף לכל הדברים האלה, שמי שעומד במרכז, זה האדם הלומד ולא התורה הנלמדת. ויש פה איזה ריחוק מסוים, וכמעט כל אדם שצולל לתוך בית מדרש לתקופה ארוכה, אז המציאות הזאת נזדקת לו. מורכב לו, הוא לא רואה תשורות מהר, זה לא מספק אותו. אל מול ההשקעה שלו ברוח, ממש ממש דברים לא צומחים מהר. ואז הוא שואל את עצמו, מה אני עושה פה? הוא חייב לבנות קומות חדשות של שייכות, קומות גדולות יותר של חיבור, של תנועה, גם בבית זה כך. הרבה פעמים אדם מתחתן כי הוא נמאס לו מהלבד. האיש מחזר אחר עבדתו. אדם מרגיש בעולם הזה אבוד. ובזה הוא הולך למציאות הזאת של בית, אבל כשהוא נכנס לבית הוא אמנם לא לבד, אבל הוא נמצא עם מישהו נוסף. והמישהו הזה והמישהי הזאת לא תמיד רואים את החיים באותה צורה שמפגש. זה יוצר ריאקציות, זה יוצר כל מיני תנודות, לא תמיד שמסתיימות בחיוכים. יש פערים, יש ויכוחים, יש שיח מנוגד, ושמה שם הזוג בוחר להעמיק את הקשר, להבין שהתנועות שבאנו אל הבית הזה, יכול להיות שהן לא היו נכונות. יכול להיות שזה שאדם עומד במרכז ובדרך כלל משהו גדול, זה לא מסוגל להראות בפניו את כל הגודל של מה שהוא עושה. ואז הקומות הראשוניות נזדקות, התנועה הפרטית שאיתה הוא הגיע היא כבר לא רלוונטית, היא לא נוחה, אי אפשר לשים עליה ראש, ובנקודה הזאת אי אפשר לגדול. בנקודה הזאת אפשר להתפתח. בנקודה שהחשק נשבר, שהאדם מרגיש שהוא לא בא לו, שהוא לא מתחשק לו, אז נבנות קומות של אהבה יותר עמוקה, של תפיסה יותר גדולה, אצל כל אדם ואדם, בעולם מפונק, בעולם שלא מכיר את ערך עצמו, שלא מכיר את הברכה, אז שהוא מגיע למציאות כזאת שיש איזה רגרסיה, יש איזה הידרדרות, איזה נסיגה, אז הוא מאוד נלחץ. זאת אומרת, רגע, 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 משהו פה לא הולך טוב. לא טוב לי, חשבתי שאני מתאים, אבל זה לא הולך. כל תחום מהתחומים שדיברנו, בעולם מפונק, אדם לא מוצא בעצמו כוחות לבנות קומות חדשות. קומות חדשות. יש לי את זה. הקומות הנוספות שצריכות להיבנות הן קומות שהן קשורות למקום הזה שבו הוא מסכים להיכנע אל מול התפיסות הקטנות, לא לאבד את הדרך, ולבנות קומה חדשה. אהבת עצמו לפי שיטת המלבים זה מציאות אגוצנטרית, שאדם שם את עצמו במרכז ולא את מי שהוא אוהב. קומה אחת. בסדר? יופי. קומה שנייה, הרשע ריש. ביחס למה? יש אהבה שעוסקת באדם עצמו, ויש אהבה שעוסקת באחר. בכישרון של מי שמולך ולא במה שבך.
ויש כמה אהבת האחרים תמיד
לעשות את התחילה? כן, יש מקום לך. אבל שעליך לא יהיה מרכז. ברגע שהוא המרכז, אתה עוסק רק סביבך. זה דבר מורכב. בסדר? כן. כל עוד הולך, הכל טוב, מצוין. כל עוד זה מספק, כל עוד יש רוח, כל עוד יש תנועה, מה רע? לא צריך לייצר משברים. זה בסדר. העולם הזה הוא טוב. הקדוש ברוך הוא מטיב לכל, הכל מעולה ופשוט ונעים. אבל ברגע שמגיעים ברורים, אז לא נחשוש עליהם. בכוונה לא דיברתי על העולם הזה, אני באמת, באמת, מקום אמיתי אומר. בלי הנובד, לא מספיק מכיר איך גם לא צריך להכיר. יש פה דמויות שמספיק שמלוות את הסיפור פה בצורה מעולה. נתתי דוגמה מהעולם שאני מכיר. הרבה פעמים עזבי לימוד תורה. הרבה פעמים בחיים דברים גדולים לא מתחילים מהמקום הנכון. ואז הם נמסים, הם נשברים, הם נזדקים. אבל הסדק הוא משרת את ההתקדמות. ולא צריך להיבהל מזה. באהבה זה מאוד 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 נכון. אדם אוהב ילד, ילד מגיע הביתה. נכון? זה כל כך חמוד, זה כל כך מתוק, זה כל כך כיפי. זה גואל את האדם מהבדידות שלו. איש ואישה חיים בלי ילדים, אחרי הם מקבלים ילד הביתה, אז כולם מתחדשים, כל הבית הזה התחדש. הוא ציוד חדשה לגמרי. קודם כל הם כבר לא הוביים. מזרו בחיים, עפו בחיים. יש לך ילד, קיבלת עוד 80 שנה של ילד. תעבור מתישהו לפני, אבל הוא ימשיך לחיות, הוא יתפתח. אם לא ילדים, אז קיבלת עוד ועוד ועוד. הפכת להיות אדם נצחי. דבר ענק, דבר גדול, דבר משמח. והדבר הזה לפעמים קם ב-4 לפנות בוקר, בצרכות אימה. לא משנה אם ישנת, עבדת, נחת, ולא משנה מה הלו"ז שלך מחר. וזה משהו שדורש מאדם לבנות קומות חדשות במפגש עם המושג ילדים. כל קומה שנשברת היא בשביל לבנות קומה נוספת. זה הייתה הנקודה. כן.
אבל
ברגע
שכאילו יש את
הסדק
הזה ונשבר את הקומה, אז אנחנו לא בקומה חדשה.
האדם בונה בצורה טבעית קומות חדשות אם הוא מסכים, אם הוא מסכים לא לברוח. אנחנו חיים בעולם שמאוד מעודד בריחה, מאוד מתוסכל. משהו קשה לך, אז שתי אפשרויות. אחד, תתם מתחת לשטיח, המון, עד שהשטיח הוא בגובה הארון בערך. ואז מאוד מאוד קשה ללכת על רצפה כזאת. אבל בצורה טבעית, אם אדם לא מתתה, אם אדם מודע לקושי, מפענח אותו, מבין, רואה, קומות חדשות יכולות להיבנות. צורה טבעית, אדם יש בו כוח חיים. הכוח החיים הזה הוא לא נולד להתרסק על שום קיר. הוא יודע להתקדם, הוא יודע להתפתח. רק צריך שאדם יהיה מרוכז מטרה. רק צריך שאדם לא יוותר לעצמו. ויזהה את הקושי חלק מהתהליך. לא קושי לכתחילה, אנחנו לא מחנכים פה, זה לא שיעור בערכם של קשיים, למרות שיש בזה ערך. הייתה סייה בעם ישראל, חנניה וסייתו, מחבבים את הצרות. כשצרות מגיעות אז יש כאב גדול, הרב מסביר, אבל הקומה הפשוטה נשברת ואז אפשר לקנות קומות חדשות. הבאתי את זה כהערה, כן? זה לא נושא שלנו, אבל אם אתם שם אז אפשר...
זה לא קומות שאלה, זאת
אומרת, כאילו,
דבר על שקפת עצמי, זה למשות.
כן.
ברגע שאדם
כאילו
שואף להתקדם,
הוא
שואף
להתקדם את עצמי. לא. ברגע שהאדם אוהב מישהו, אבל אוהב אותו בצורה אגוצנטרית, אז הוא יפסיק לאהוב אותו. האהבה הזאת ודאי תישבר. לא יהיה לו נוח. כי לאדם השני יש גם צרכים. אם כל המפגש בין שניים זה אתה פה בשבילי, אז זה ודאי הולך להיסדק. כי הוא לא פה בשבילך, הוא פה בשבילו. יש לו גם נוכחות, יש לו גם משמעות. מבינה? ולכן לא יהיה לו נעים לזה. וזה בדרך לבום. אבל השאלה מה קורה שיש פיצוץ? מה קורה שזה שם? איפה הרבנות? או משהו פה לא נכון. בהסתכלות שלנו קומים, בונים קומה נוספת, מעמיקים. כן.
נכון. אז לא אמרתי את ההבדל בין האגוצנטריות
או בין אנשים. אהבת עצמו, אגוצנטריות זה אדם שאוהב, עושה כל הזמן בעצמו. הוא לא שם לב שיש במרחב שלו עוד אנשים. אדם שחי בצורה חברתית יודע לחוש באנשים האלה, זה משהו שהוא צורם מאוד מאוד חברתית. אדם שכל הזמן עסוק באני, 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 בשלי, בשלי, בשלי. זה מורכב לנהל חיים חברתיים כלשהם בצורה כזאת. בסדר? כשאדם אוהב מישהו, הוא רואה את הכישרונות שלו, הוא מזהה אותו, והוא פה גם בשבילו. בסדר? דווקא מן הפשוטה. קר לו בחורף, הוא לא מכין קוסטה אחד. בסדר? הוא לא יושב בסלון. גם אתה רצית? הוא מכין תה, יש מים, והוא נכנס עם שניהם. ומי שרוצה ייקח. יש כאלה מכינים קנקן. בכלל אריה לוין. לא, משהו כזה שחושב במסגרות אחרות. נכון, אתה אוהב את הבן אדם ואתה מוכן בשביל זה לשים את עצמך רגע בצד. להכין תה זה קל, אדם מתוסכל. אתה יודע לשים את עצמך רגע בצד, את כל הלוזים שלך, את כל החלומות שלך, את כל השאיפות שלך, לשבת עם בן אדם ולשמוע אותו. לעשות איתו חסד, להיות שם בשבילו. זה לצאת מעצמך. יש אדם שהמפגש שלו הוא אגוצנטרי. כל דבר, איך החיים משרתים אותי, את החלומות שלי, את השאיפות שלי. זה מושג, אין הרבה אנשים כאלה, אבל המושג הזה במלבים נקרא אהבת עצמו. שכל דבר צריך לעבור דרכו. ויש אנשים שהמפגש שלהם בעולם הוא לא עצמו, אלא עם החיים. בטח, חובה. יחד נבנה משניים. אם אדם הוא אסקופה נרמסת כפי השני, אם אדם מצייר לעצמו שקשר, אין לי מושג איך נגענו לזה, כן? לא הנושא. אבל כיוון שנכנסנו, אם אדם מצייר לעצמו שציור זוגי, שבית, זה משהו כזה, שמישהו מוחק את עצמו בשביל השני, זה גם פיצוץ. זה גם בדידות אדירה. אדם לא רוצה שאני רק יהיה פה. ועם הצד השני הוא כולו מבטר, נותן, נושא. זה לא יחד. יחד זה תביא את עצמך עד הסוף. והוא יביא את עצמו עד הסוף. ומתוך ההגעה הזאת עד הסוף, כל אחד יחתוך בעצמו כדי שיהיה פה יחד. אבל זה לא אחד נעלם בשביל השני, את צודקת. כן. יש ביטוי. כן, אז כמו שאמרו פה, צריך איזון בכל דבר. אבל הביטוי הזה של אהבת עצמו, בשלב הזה, זה יתרחב. אנחנו נענה תוך כדי לימוד הדברים על הדברים עליהם. האיזון ייווצר, אבל בשלב הזה אהבת עצמו זה משהו שלילי. לא רק המלבים נדיר את זה ככה, גם הרש"ר וגם הרב ריינס. לפני הרש"ר, תראו את הרב ריינס. הרב ריינס כתב ספר ערכים. גדולי המזרח יהיו תלמידי, ראשי המזרח יהיו תלמידי חכמים עצומים, ממש עצומים. הם עסקו וגדלו בבתי מדרש מאוד משמעותיים. הוא כתב ספר ערכים על כל מיני מידות, על כל מיני הגדרות ביהדות. יש לו ערך שנקרא אהבת עצמו, כך הוא כותב. מידה זו הנטועה בלב כל אדם מביאה בכנפיה רעה רבה. כי כל התקלות והקטטות, כל מיני פורנויות אשר ישלוט האדם, באדם לרע לו מקורן במידה זו. כל הרעות, כל הוויכוחים, כל המלחמות הקטטות שיש באדם נובעות מזה שהוא עסוק באהבת עצמו. למה? כי מאהבת עצמו יתווה האדם להרבות קנייניו ורכושו על חשבון אחרים. אתם רואים, זה מצטייר בדיוק כמו שיצא במלבים. החשק, הוא אוהב את עצמו. כיוון שהוא אוהב את עצמו, אז הוא לא נותן שום ביטוי למציאות הזאת של אדם אחר בחיים שלו. הוא, זה שיהיה לך קניינים זה דבר נפלא. להרבות קניינים ורכוש זה נפלא. הבעיה שהכל יוצא על חשבון אחרים. להגדיל תפארת תרום עיניו וכבוד ביתו ולהתנסה לכל הראש. והתמרמר על אלה שיגדרו לפי דעתו את דרכו זו ולא ייתנו לו להפיק זממו. יש לו חלומות אדירים. לבנות את הבית הכי משמעותי עם הכי הרבה דונם פה בכפר, והוא לא מבין למה השכן אומר אתה דורך עליי. למה השכן אומר אתה מפריע לי. הוא לא מבין את כל מי שאומר לו תירגע, זה כואב לאחרים. הוא אדם שלא יודע לחיות במציאות ציבורית. הרב בן היה מסביר שערב החורבן, הנביא מתאר את החורבן שהגיע בגלל גאווה. שהיו נשים, בנות ירושלים, שמלכו זקופות קומה, עקב בצד הגודל. אז הרב מסביר שזקוף קומה זה אדם שלא יודע להיות ציבורי. הוא כל הזמן מנתק את עצמו מן הכלל. לפעמים חושבים שגאוותן זה מידה רעה, אדם חושב שגאוותן זה מידה רעה, כי הוא לא יצליח בחיים. גאווה זה מידה מורכבת בגלל שהיא מפרקת כל מציאות כללית. היא הופכת חברה לתחרותית, לדואגת. כל הזמן הוא אומר, מה יש, מה אין, מה? כמה אתה למציינת, נותן ציונים? חברה בריאה זה חברה נעימה. נעימות של חברה, קודם כל לפרגן. נגיד מילה טובה. כשאדם עסוק כל הזמן להגיד מילה טובה, זה אומר שגם טוב לו עם עצמו, שגם את עצמו הוא רואה בטוב. ואם אדם ככל שהוא רוצה את עצמו יותר, אז הוא מלא מלחמה, הוא מלא מאבקים. זו דמות חזקה, יש לה כישרונות, היא תיקח ממני. איזה שאלה הוא שאל, איזה עבודה יש לפלוני, איזה משפחה יש לפלוני, כל הזמן מסביב תוקע אותו. ככל שדברים יותר מתגדלים, אז הוא יותר תרוד, הוא יותר מורכב, הוא יותר בעיה. אומר הרב ריינס מלמד שהמציאות הזאת היא מאוד מאוד בעייתי. והנה, אף כי לא נכחד ממנו כל הרע הכרוך בעקב המידה הזאת, בכל זאת ניגע לשווא להכחידה מקרבנו. אחרי כי זה כוח טבעי אדיר וחזק הקשור בחיים. וכל עוד האדם בחיים, חייתו בהכרח שתשלוט בו, מידה הזאת תמשול בליבו ממשל רב. אז הרב ריינס אומר, לא רק שהיא מידה מורכבת, ולא רק אם כל הרעות, אלא אם לבה כל אדם. יש באדם משהו שהוא קרוב אל עצמו, שהוא קל לו, הוא נדחף לעסוק בצרכים האישיים שלו ולשכוח את הצרכים מסביב. פסקה הבאה, מובן מזה שיגיעה גדולה צריך האדם להיגע ולעמול כדי לרחוש לו כל המידות הטובות בשלמותן. אחרי שהכוח הזה של אהבת עצמו ימשול בו, בעיני רוחו כנראה, בעין רוחו, והוא כצר ואויב לכל המידות הטובות, ואין תקווה לאדם להגיע לשלמות כל עוד הכוח הזה שורר בו. אז הרב ריינס ודאי מדבר על משהו מאוד 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 שלילי, משהו מאוד 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 מורכב. אהבת עצמו זה ביטוי לאדם שעסוק רק בעצמו. כל הזמן העולם שלו, 7-24, עטוף במפגש שלו עם מי שיש בו. מה אני צריך, מה היעדים שלי, ורגע, אם המציאות הזאת היא בדרך לאן שהוא תפגע באחרים, זה לא מעניין. כמובן שהוא מצדיק את זה בכל מיני אמירות גדולות, בכל מיני ביטויים גדולים, בכל מיני שלמויות כאלה שהוא רוצה להביא לעולם בעקבות האמירות הללו. אבל בסופו של יום הוא עוסק בעצמו. יש משהו בזה הפך מהתורה. התורה הרבה פעמים בציוויים שלה מאוד נזהרת, מאוד מאוד נזהרת, מהמקום של תקלות שבאות על ידה. שופר הוא לא מלאכה, הוא חוכמה. ולכן עקרונית מותר לתקוע בשופר בשבת. בהגדרה, מותר לתקוע בשופר במציאות הזאת של שבת, כי זה חוכמה, זה לא מלאכה. אבל שראש השנה נוצא בשבת לא תוקעים. מתפללים זיכרון תרועה ולא יום תקוע, תקיעה. למה זיכרון תרועה ולא יום תרועה? חז"ל חוששים שמא האדם יטלטל את השופר, דלת אמות ברשות הרבים. אין בעיה לתקוע בשופר. אבל חסר חוששים שמישהו יעבור עליו דאורייתא בדרך. כל כך מצחיק, בגלל זה לבטל מצווה דאורייתא, בוא נלמד את עם ישראל תורה. בוא נלמד אותם הלכות טלטול. בואו על הדרך נרוויח עוד משהו, עוד הלכה שעם ישראל ידע. בואו נוציא מבית דין כרוזים ונגיד, רבותיי, תוקעים בשבת, אבל דרכי הדרכי נועם. תורה היא נעימה, והנעימות בנועם, נועם זה מציאות של התאמה, של שלמות, של שייכות, והתורה מופיעה מתוך השלמות הזאת. תורה היא נעימה, היא קרובה, היא טבעית, וחלק מהחיות שבה זה שהיא שלמה, שממלאת את כל האדם כולו וכל מה שיש בו. החיות הזאת, התנועה הזאת של האדם, היא תנועה קריטית. שאדם יראה את התורה כמציאות שלמה, ולכן, בדרך לכל דבר טוב, הוא מסתכל בצורה מרחבית, בצורה גדולה, בצורה ציבורית. הוא לא חי רק את עצמו, רק אני צריך להגיע אל היעד הזה או אל היעד הזה. הוא לא מנסה כל הזמן לשווק את עצמו ולתמחר את עצמו ולהראות כמה הוא יותר טוב מכל מי שבנה. הוא קשוב גם לצרכים נוספים. הוא לא רוצה שיהיה לו את הבית הכי טוב והכי יפה, אם זה בא על חשבון אחרים. הוא לא רוצה חצי מטר רבוע, אם זה על חשבון מישהו אחר. הוא לא רוצה ששקל אחד בבנק שלו יהיה בגלל מישהו אחר שבחה. חשוב לו, מהותי לו. התורה אומרת, יכול להיות שתקיעת שופר אפשרית בשבת, אבל אסור שהיא תבוא לידי ביטוי. אין מצב שהיא תבוא לידי ביטוי אם מישהו אחר ייפגע, אם מישהו אחר ייקשל. ואדם שאוהב את עצמו, הוא כל כך שקוע בעצמו, הוא כל כך נמצא במציאות המטורפת הזאת של האני הזה שלו, כל הזמן בתוכו, באני, אני, אני הזה, עד שהוא לא רואה עולם, הוא לא רואה מרחבים. וכשאתה לא רואה מישהו, אז מתחילים מורכבויות, בגלל שהמישהו הזה הוא פה לא תמונה על קיר, הוא פה בשביל לחיות, הוא פה בשביל להביא איזו ברכה, ליצור איזו תנועה, ליצור התקדמות. ואם מישהו דורך עליו, אז הוא צועק עד השמיים, אז מתחילות קטטות, אז מתחילות מריבות. הרב ריינס אומר, אתה רוצה להתחיל לעבוד על המידות שלך? קומה ראשונה, שים את עצמך בצד. זה לא מה שבאנו ללמוד באהבת עצמו, כל הפסקאות הללו. רק בשביל להבין את החידוש של הרב, יש פה חידוש אדיר של הרב קוק, בהכרחיות של המידה הזאת, תבינו שעל זה הרב הולך לדבר, על זה הרב הולך להציג כחובה של החובות. נדבר עליו בהמשך, אבל בשביל להבין את גודל החידוש, את גודל המאמן, צריך להבין את גודל הניגודיות. במשך תקופה, גדולי ישראל, המלבים, הרש"ר, הרב ריינס, גדולי ישראל לחמו במידה מסוימת והזהירו מפניה. אדם לא יכול לעסוק בעצמו, כי זה, אדם נדחף לזה אומנם מטבע החיים שלו, ואם אתה נדחף לשם אמצע החיים, מטבע החיים שלך, אז אתה נשאר מאוד מאוד כל הזמן קלו בך. כן. זה לא רע, זה לא רע שיש לאדם מעצמו. אהבת עצמו במושג פה זה אדם שמאוהב בעצמו, זה מה שאמרנו במושג מאוהב. אין לו שום אחד אחר בחיים חוץ מעצמו. זה ודאי שאדם עושה דברים, עושה אותם מהמקום שלו. אדם לא יכול לעקור את עצמו מהמשוואה. ואהבת לרעך כמוך, אמרו פה. בשביל לאהוב מישהו אחר, אתה צריך להכיר בערך עצמך, זה ודאי. בזה נעסוק דרך אגב, זה הנושא, לשם צועדים. בזה הרב, על זה הרב הולך להסביר, אבל קודם לכן צריך לדעת את המורכבות, ויש מורכבות. כשהרב יסביר אחרת במידה הזאת, הוא ידגיש כל הזמן שכל מה שהוא בא לבנות, זה רק על גבי הקומות הללו של הזהירות, של הדאגה מהמידה הזאת. החשש מפניה והזהירות הוא יאפשר לבנות על גבי הקומות חדשות שלא העיזו אחרים לבנות. בסדר? כן. אז חכי. אני חושב שיהיה פה איזה 6 שיעורים סביב המידה הזאת, אז 5 שיעורים הבאים זה זה. ויש לזה כמה וכמה ענפים וכמה נפקמינות. נעסוק בזה. כן. כן. השאלה מה זה אהבה עצמית? אם אהבה עצמית הכוונה אדם שכל הזמן קבור בעצמו, ממש לא חייב. אם אהבה עצמית זה אגוצנטריות, זה אדם שכל הזמן שקוע באני שלו, באגו, אהבה עצמית שלילית זה אגו. אגו. אגואיסטיות זה אגו. כל הזמן, אני, מה אני צריך? מה יש בי? בעולם יש מרחב, מה יש בך? בסדר, שמענו מה שלך לומר. מה העולם אומר? כמעט בכל ויכוח יש צד שני. אף אחד לא מחזיק את האמת בכיס, בחיים. אם אדם בתוך ויכוח נלחם בצורה אמוציונית כל כך, משחרר את כל הכוחות שלו כדי להכריע, הוא לא מבין שבצד השני יש מישהו שמסתכל, שרואה, שרוצה. אז יש פה עצם משהו מורכב. ודאי שאדם צריך לאהוב את עצמו, לעשות בזה. אבל אסור לו לטבוע בעצמו. אסור לו מתוך אהבה עצמית לשכוח שיש עוד דברים בעולם חוץ ממנו. אז עד בקצה האחד, שאדם שכח מעצמו, והאחרונים עליו הם בקצה השני, שאדם שכח מהעולם בגלל עצמו. מבינה את ההבדל? אנחנו ננסה לדבר על האמצע. בהמשך. בסדר? קובל, קובל, קובל. לא, לא, לא מדובר פה. אף אחד לא אמר לדבר על לעסוק כל הזמן באחרים. זה לא מה שיצא. אנחנו מנסים להבין מה זה אדם שעסוק כל הזמן בעצמו ולמה זה שלילי בשלב הזה. בגלל כל מה שאתם מעלות פה בצורה אינסטינקטיבית, בריאה, יש מחלוקת במושג הזה. פעם בא נראה פלא יועץ ושערי יושר. שערי יושר הוא אחד מהגדולים העמקנים של הדורות האחרונים. אבל בהקדמה שלו לשערי יושר הוא מדבר על אהבת עצמו. ככה הוא פותח. הם יציגו מצג אחר. עדיין לא הרב קוק. אבל ודאי שמצג שמקדם את הדבר הזה למשהו חיובי. בסדר? חזק ברוך, את הרשר תשלימו. אומר דברים דומים. יישר כוח.